ובכתר במזלה בני חי ומזונים. הכל תלוי שם. שם יש גם אורך ימים וגם משה רחבות, שניהם ביחד. אלא כיוון שהוא לא התבטל כלפיו כל כך, אז ממנו זכה לאורך ימים, אבל לא משה רחבות. כן, את אומרת, אני חושב שהרבה פעמים יש ניסיונות דווקא שהולכים.
דווקא קוראים בעלי תשובה שהם היו במצב טוב, אחר כך הם יורדים.
כן, יורדים. כל זמן שלא מגיעים לביטוי. והרבה פעמים מנסים כאן את הדבר הזה.
זה כל מה שאומר, זה
מצד אור הפנים, כמו שבאנו במצוות ראיית פנים בעזרה, שזה כל העניין של עלייה לעזרה כדי לראות את פני השם, ועל ידי הראייה הזאת בעצם בעלותך לראות את פני השם לוקחה, שזה עולה בגימטריה מספר הזכר, אב סג מה בן. בשם חתך, ששורשו מבחינת החתך עצמו עולה בגימטריה חוכמה, בינה, חסד, גבורה. זה גימטריה של השם הזה. וכל העניין של השם הזה עצמו הוא המנסר הנסירה של האחוריים, ומשם בא המזון. זאת אומרת, כשנמשכים מוחים בחוכמה, בינה ודעת לזעיר אלפים, מוחים בגדלות, זה גורם את הבחינה של הנסירה. כתוצאה מכך יש את חזרת הפרצופים לפנים בפנים, וממילא כל מה שאנחנו מקבלים את המזון זה מבחינת הנסירה הזו, שהיא בעצם מצב בין פנים לאח, ויש לה מעלה אפילו בצד אחד יותר חשובה מהפנים, כי היא זו שגורמת לפרצופים לחזור פנים בפנים. יש שם דיון בעץ חיים לגבי המדרגה הזאת, האם אנחנו קוראים לה פנים או אח. בעיקרון, ביחס לאח היא נקראת פנים, ביחס לפנים בפנים, כשנמצאת גם הקומה הזו, אז היא נחשבת לאח. זאת אומרת, המצב של המשכת המזון ושפע המזון נמשך מהבחינה של הנסירה עצמה. ובעזרת השם בבית חיים נדבר על זה בהרחבה. משם בא המזון, לא מצד האחוריים, שמשם ניזונים הרשעים. ומצד הפנים העיקרי, שזה פנים בפנים ממש, אין שם מזון, אלא כל עניינו של פנים בפנים, הוא בחינת תוספת נשמות. לא, לא רוחני, תוספת נשמות. נשמה, נשמות בני אדם. המשכת נשמות חדשים, זה על ידי איכות פנים בפנים. לעולם עצמו, שיבוא לעולם בן אדם עם נשמה חדשה אצלית. זאת אומרת, הזוהר עצמו מביא שמי שהבחינה הזאת נמצאת בשבתות, בעונה של שבת. בעונה של שבת, הזוהר מביא שצדיקים על ידי עונה של שבת ממשיכים נשמות חדשות. אז הזוהר מביא שם שיש בחינה צדיק ורע לו. זה נשמות שנמשכות בימי החול. צדיק וטוב לו זה נשמה שנמשכת בשבת. שזה נשמות חדשות, צדיק וטוב לו. כמה הוא מרחיב את זה הרבה פעמים.
זה להמשיך לעולם הזה. ולהמשיך
לאוצר הנשמות. אוצר הנשמות, ואחר כך בהשתלשלות זה גם יגיע לעולם הזה. אלא תוספת נשמות, ולכן אנו ניזונים משם המנסר הנסירה, שאינה לא אחוריים ולא פנים לגמרי. כן, זה משהו בא בצחיים. והנה הקליפות, כל מיני קטן מאחוריים, מבחינת נוד רבי, נקודה קנית, ממלכים קדמאים שנשברו. ומשם שורש של סב הרשע, מלכי ארץ אדום. כן, שזה כל עניינו, ואנחנו מעלים ומתקנים עד שנעשה בחינת פנים. זאת אומרת, אנחנו מעלים את כל ברורי האחוריים של שם פן, עד שמביאים אותם בבחינת פנים, והנה בהיותם אח ואח, אין לשניהם רק כותל אחד. זאת אומרת, יש כותל אחד לזה ונוק, גבורות, והאדם התחתון על ידי מעשיו גורם זיווג עליון, ויורדים טיפים עילאים, שם המוחים, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, שם בגימטריה, מספר שם, ובחינה בגימטריה, לחם פנים לפניי, במספר השווה, והעיקר, לחם פנים לפניי זה בעצם המשכת לחם הפנים, כן? במספר השווה, והעיקר הם חסדים וגבורה, שזה בעצם מה שגורם את הנסירה עצמו, בחינת מה שהזוהר מביא, עתי חסד והפרש גזים. שכשנמשכים החסדים לזעיר אנפין, אז זה גורם את ההפרדה בין זה ונוק ועושה את הנסירה, והעיקר הם חסדים וגבורה, ובבוא אלו המוחין הערה של חוכמה בינה, ואור ממשי של חסדים וגבורות, כדין אם הוא נקי את החסדים להשתלם ונשלם בבחינת החסד, זה עיר אנפין, והיא, בחינת המלכות, מתרכזים אליה כל הגבורות, והיא נקיתה גבורות ומשתלמת, וכדין אחרי שנשלמו הזכר נשלם כולו בבחינת החסדים, והמלכות בבחינת הגבורות, אז הם נמסרים וחוזרים פנים בפנים, התהדרו פנים בפנים. נמצא שבערך אחד שם האור הבא מחדש יותר גדול מהערה הראשונה. למה? לפי שהערה הראשונה היא ניחה מחור באחור, והערה החדשה של שם חתך, הערה החדשה החזירם פנים בפנים. אז יוצא שהבחינה של האורות האלה הם נקראים בחינת פנים בפנים. אבל בערך בחינה אחרת, שם חתך לא תיקרא לאחוריים. למה? כיוון שלא הגדיל רק את אור אחורי השמות. מה שבעצם הוא מגדיל את אחורי השמות של זה ונוק, וממילא כשהם נשלמו, אז הם חוזרים פנים בפנים. וממילא החזירו, ובא להם אור של הפנים, שזו תוספת אור מיוחדת של קומת הפנים. ובחינה זאת אנחנו מכנים לפעמים פנים, ולפעמים אחור ודי בזה. זאת אומרת, זה מה שיצחיים מביא, שהבחינה של הנסירה עצמה ביחס לפנים האמיתי של אור הפנים, אז אנחנו קוראים לאחור. אבל ביחס לאחור ואחור, שהם בכותל אחד, אנחנו קוראים לזה אור הפנים. האור הממוצע הזה הוא בעצם אור שהוא פנים, פעמים פנים, פעמים ממעך, ומשם זה בחינה לחשב להערת הפנים, שממנה בעצם נמשך את הפרנסה לישראל, זה מה שאנחנו עושים בעצם באשרי יושבי ביתך. כל הכוונות שיש באשרי יושבי ביתך, לבחינת הנסירה פותח את ידיך, שזה ראשי תיבות השם הזה, שעל ידי זה בעצם ממשיכים את אור הפנים עצמו, שנובע מהנסירה.
סופת תיבות שם נבחרת.
אה?
סופת תיבות. השם הזה של סופי תיבות, ראשי תיבות זה פי אלפיות, מה זה, מה השם הזה?
זה הבחינה של פי אלפיות, זה המאכל עצמו.
מאכל עצמו.
כלומר, אתה חושב שזו בחינת המאכל.
מה שאוכלים בנסח?
מה?
כלומר, על ידי זה בא המאכל שזה מהפנים?
כמה זה עולה בגינת?
זה צריך להיות. 21, 21.
וכמה זה מאכל? בחינת המאכל עצמו. אבל זה
מבחינת
המאכל, זה השם שגורם את הנסירה,
השם
עצמו
והשם הזה. אבל נסירה נעשית על ידי שבאים לחסדים והזכר. זה במקום אחר שיש תחתות דורמיתה קודם, כלומר לסלק ממנו את כל המוחים ואז נעשה נסירה.
אחרי הדורמיתה
נמשכים המוחים. אחרי הדורמיתה יש נסירה ואז באים החסדים, לא?
נסירה
באה אחרי שלב הדורמיתה. אבל ברגע שיש דורמיתה, אם נסתלק ממנו, נקרא שהיא לא מקבלת ממנו כלום.
יש הסתלקות המוחים ממנו, החסדים והגבורות מקיפים עליו, החסדים והחוכמה והחסד מקיפים על גבי זעיר, הבינה והגבורה נכנסים
לתוכנו.
בראש השנה. זה שלב הנסירה. שלב הנסירה הוא אחר דרומית.
אבל הוא אומר שנשארים חסדים לזה, זה הכוונה אחר כך.
כן, אחר כך עוד הפעם.
כן, זה בסדר, אז הוא מדבר על השלב שאחרי זה.
מצוות עשה, לידע שיש אלוה, והידיעה הזאת לא ידיעה כסלית, אלא לחתור ולידע כמו שביאר החסיד הקדוש המלווה לבבות באש להבת. הוא מבטא לגבי חובת הלבבות. ולא חקירה אנושית כמו שחקרו הארורים ונפלו לבי השחת שהניחו הנחה שבציאו ציבה ראשונה אין בו שימוי ולא השגה ולא שום כוח. אף שזה אמת ברור שהוא מרומם על כל ברכה ולא דומיה כלילה, אבל החקירה האנושית של אנשים חמורים הוא יבלת בזה, שעל ידי זה באו לשכליות מרורות, שבחינת שכל הפועל וכיוצא מהירות מוות, עד שכחשוב בכל התורה ובכל הניסים והנפלאותים בעצם מרומם ונעלם מכל המציאות ולא משגיח על המציאות, ממילא לא שייך שום נס, שום התערבות אלוקית במציאות, ושום נס ושום השגחה אלוקית במציאות. זה מתחבר על זה, זה הרב אשכנזי, לכן מה שהרב מדגיש פה, שכל העניין לא שייך על ידי חקירה אנושית של אנשים חמורים, כן, שעל ידי זה באו לספרות נאורות, אז הוא הרב אשכנזי תמיד מדגיש בנקודה, שכל מה שלתעשה הפילוסופיה, לעולם היא לא תגיע לחקר האמת. למה? כי בעצם תכלית הפסגה של כל החקירה האנושית, היא בעצם תלויה בדבר אחד שערג, הפילוסופיה עצמה היא זו ששואלת את השאלה והיא זו שנותנת את התשובה. אם יש לה שאלה והיא לא יודעת את התשובה, ממילא גם כן היא לא יודעת לתת את התשובה. אלא, וזה ההבדל בין הפילוסוף לבין החכם. שהפילוסוף שואל את השאלה ונותן את התשובה, לכן לעולם הוא לא יוצא מהספק, לבין החכם ששואל את השאלה ומקבל את התשובה מהקדוש ברוך הוא. אז הנבואה הוא כל היסוד של הנבואה. הרי כל מה שאנחנו תולים את האמונה שלנו בנבואה שהקדוש ברוך הוא יום אחד התגלה אלינו ואמר לנו מה האמת, אלמלא זה היינו נשארים עד היום בסופו. זה מה שהרב אשכנזי תמיד הדגיש את הנקודה הזאת.
כפילוסופיה.
אה?
כפילוסופיה.
מה?
הרב אשכנזי לא היה עמד אותה.
הוא התנגד להגדרה הזאת. הרב אשכנזי השתמש בכלים של הפילוסופיה להגיד את הדברים של הפילוסופיה. תכף נראה מה הרב כותב על חובת הלבבות. קראנו על חובת הלבבות, לא? למדנו. כלומר, הוא כותב שהלוואי והיה עפר תחת כפות רגליו. הוא כותב עליו שהוא היה מקובל בלבבות. חקירה זה לא חקירה, זה אולי בכלים. הלשון נראית לנו לשון סופית, אבל הכל מבוסס על קבלה כמפה על משהו מסוים.
חובת הלבבות?
חובת הלבבות. לחקור בה, אבל לפי הקבלות שלו. ולא השגה, זה מה שאני אומר, מרומה מתות ברכה, אבל החקירה האנושית של אנשים חמורים הוא יבלת בזה שעל ידי זה באו לסכנית מרורות, שכל הפועל וכרצה מהירות מוות עד שכחשוב בכל התורה ובכל הניסים והנפלאות ובהשגחתו המשגיח על כל תנועה ותנועה ועל כל דיבור ועל כל הבל הפה, כי מציאותו יתברך מלוא כל העולם בוודאי, בני על החי, בני אל חי, אשר החוכמה מקובלת אצלנו מהר סיני מרוח נביאים ומבעל רוח הקודש, מבעלי בעל רוח הקודש ששמעו תורה מפי הקדוש ברוך הוא והלכו בנשמתם הקדושה בכל המטיפתו ושמעו רזים אליהם במטיפתא דרכיה, קיבלנו דרכי הייחוד הנורא מהם, כבואר בדבריהם. זה הבעל שם טוב, וגם מעניין שגם על חוברת הלבבות הוא מחריף פה בפנותינו. וכל ספר הזוהר וכתבי הארי הוא מפתח לקיים מצוות ידיעת אלוהותו באמונה על אמיתות ודרך הייחוד הנורא, עד שתזכה על ידי זה לזכך נפשך בזיכוך עצום באהבת השם יתברך ותשיג מתיקות ערבות ידידות נעימות אור עולם הבא בעולם הזה ובזיכוך המידות והענבה ושיפוט הרוח לב אמת לב עין בטל ומבוטל כעפר ומלא אור ושמחה שמחו צדיקים בשם ורגו לזכר כל שם. ואתם הדבקים, ואתם הדבקים השם אלוקותם חיים כולכם היום. ידוע שיש ארבע יסודים בטוב ברנש, אש, מים, רוח, עפר, אשר ממנו נמשך כל מידות טובות ורעות, וראינו את זה בשערי קדושה, הרב מדבר הרבה על המניין הזה של ארבע יסודות, כמבואר בשער הקדושה לערכו, הוא מביא. יסוד האש, מצד הצדדים השליליים שלו, הוא בעצם גורם את העניין של הגאווה וכעס, בחינת המים זה תאוות התענוגים הרעים, רוח, בחינת ההוללות וההתפארות שאדם מתפאר במעשיו ומתכולל, עפר בחינת העצלות, עצלות ועצלות. ועליהם, על ארבע יסודות האלו, ממונה עוון משחית אב חמה. וכשאדם זוכה, אז מצד אחד יש את הצד הטוב שבזה, בחינת יצר טוב שבזה, ובחינת יצר הרע שבזה, שזה ארבעת האב משחית וחמה. שאדם...
מה ההבדל בין המשיך
לעשות
בעולם הזה? שאדם זוכה להופכם לטובה, לאש גבוה, לאהבה בתענוגים, באשר תתעלל נפשי, זאת אומרת, את העניין של ההתעללות, להעלל את הקדוש ברוך הוא, להתעצב על העוונות, ולהתעצל בעבירה, שבה איזה עבירה אז כדאי להתעצל, ולדקדק איזה מצווה ואיזה עבירה, כי רשע גמור נועף ובעל תאווה, יותר טוב מן המלבין פני חברו ברבים. המלשין מבזה תלמיד חכם, שהוא נקרא אפיקור, שאין לו חלק לעולם הבא. ולא עוד, אלא שזה הרשע יודע שהוא רשע, הוא מתענח על זה. זה מה שהגענו עם הבעל שם את המסיכור, ויש לו לב נשבר. והצער הצורר הזה, המתגרה בצדיקאיה, נעקר מן העולם הזה ומן העולם הבא, בלי תשובה בחרתה. ולכן בני העיקר הוא מידות טובות, עד שהתקדשו ארבע יסודות לטוב, וכשאדם מקדש את היסודות שלו, שורה עליהם ארבע מלאכים, מיכאל, גבריאל, רפאל ונוריאל, שעולים במגימת והמספר השווה, אש, מים, רוח, עפר. שהם מקדשים את היסודות בברנש, ובואר בזוהר נחתין עימי דלת מלאכים, שהם המלאכים שאמרנו, אחד מיכאל בזכות אברהם, בחינת מידת החסד, גבריאל בזכות יצחק, והגבורה, נוריאל בזכות יעקב תפארת, רפאל בזכות אדם קדמה, בחינת המלכות. ומספר אברהם מיכאל, יצחק גבריאל, יעקב נוריאל, רפאל אדם, במספר 13 פעם מזל. 13 פעם מידה, מבחינת מידה, שבאמת, אף על פי שאדם נולד תחת מזל ומידה שנוטה לרע, לכעס ולגאווה ולחמימות הרע, יכול להמשיך על ידי זכות אבות לקפות את המזל. וזה העניין של זכות אבות עצמם, כשאדם בעצם עובד על המידות שלו עצמם, למרות שמצד הנטייה שלו על פי המזלות הוא חמזג ויש לו איזושהי נטייה לאיזושהי מידה רעה, על ידי זכות אבות, על ידי העבודה על המידות עצמם, יש לו את היכולת לקפות את המזל, ושם הנורא הוויה שורה על האדם שמקדש את ארבע היסודות שלו כמבואר בזוהר ובשער הקדושה, ולכן מספר הפסוק ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, מספר השווה אש מים רוח עפר עם שם הקדוש שם הוויה. כשאדם זוכה לזכך מידותיו באמת, שורה עליו שם הקדוש עם ארבע מלאכים, מיכאל, גבריאל, נוריאל, רפאל, מספר הפסוק. ואי אפשר לאדם להיות דבוק ב... ואתם הדבקים בשם
אלוקיו.
ואי אפשר לאדם להיות דבוק באלוקיו באמת אם לא בזיקוק מידותיו לסבול כל הרעות ולקבלן באהבה ובשמחה. זה תמיד הרב חוזר על העניין הזה, שהניסיון העיקרי של האדם בעבודה על המידות עצמם, מה האדם עושה בשעת הניסיון. כשבאים האיסורים, מה, איך אדם מגיב, הוא מקבל את זה באהבה ושמחה, או... גיבלתי. שאת השערי קדושה... לא זה, הרוח הקודש. העניין הזה של המרכבה לשכינה, אז זה באמת הרם מדגיש אותו מעבר למה שאנחנו רואים בשער רוח הקודש עצמו, שהרם מביא את העניין של הבחינה של הצלם, עשר ספירות עצמם, שעל ידי זה שאדם מכוון את ה... שם כל שער... שער רוח הקודש. מעבר לעניין עצמו של הכוונה עצמה והיפודים בבחינה הזאת של המרכבה, שזה גם בסיבור של הרב אליהו, נראה שם. אוי לאדם, את המרכבה דיברנו על העניין הזה של המרכבה עצמה. ראוי לאדם תמיד לכוון ולהעריך עצמו כאילו הוא מדור וכיסא אל האצילות הקדוש, ובזה תקון ותשרה עליו קדושה עליונה, ויוכל אז על ידי כוונה זו לקשר את כל העולמות, יעשה עצמו כיסא לקדושה, יחשוב כירושו כיסא להוויה במיקוד כמעט, כאן מביא את כל הבחינה של כל העשר ספירות עצמם. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, עם העניין של עבודה על המידות עצמם. גם לפני שמייחדים את זה, מאוד חשוב העניין של מה שדיברנו, העניין של לחזור בתשובה לפני כן, ולערר בתשובה בכלל, לפני כל העניין של היחידים עצמם, ובמיוחד זה את העניין הזה של עבודה על המידות עצמם. ולפי העבודה על המידות עצמם, גם כן הבחינה של... יש בזה אחיזה. כל דבר שאדם, מה שהבאנו בשם החוזר מלובלין, אפילו בלימוד תורה עצמו, שאדם לומד תורה לפני שעשה תשובה, אז הוא נקרא פסוק, ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר כאן. כל זמן שתמיד אנחנו עובדים סור מרע, ועשה טוב. קודם כל להסיר את הסוגים ואת הרע, ואחר כך עשייה טוב. אבל כשאנחנו עושים טוב, שעדיין יש את הבחינה של הרע, אז בעצם גם הרע עצמו מתעלה ויונק מהקדושה עצמו. כן, גם ביחודים עצמם, גם בלימוד תורה עצמו, עכשיו דיברנו על זה הרבה, יש פה את הסימניות עם הריבון, עם התפילה, תמיד לזקק את הבחינה הזאת, כשהדבר החשוב פה שהרב מביא, שבעצם לפי העניין של ויכוח המידות של האדם, שמזקק את המידות שלו, וזה בעצם תלויה כל הדבקות. עוד יותר אפילו מהנושא של היחודים. כי ברגע שיש את העניין של ויכוח המידות, ממילא הכל זורם. כן, את המעקשים ואת היחודים. אל מי תדמיום וישווה, לב בכל גריה ואש וכזתי. ואף אגב דברתי לבדמות הדבנתי לי, והיא כשדאגתי כי לא ראיתם כל תמונה, והוא יתערב, דאגתי בתמונת השון יבי. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שמה שאף בכלל לשוות את הקדוש ברוך הוא, זה לדמות אותו למשהו. מצד שני כתוב בתמונת השם יביא, אז פעם אחת אנחנו כן רואים שיש תחינה של, של תמונת השם יביא, מצד שני יכורה כי לא ראיתם כל תמונה, אלא כד נפיד לאן לכם בריאן, להתפשט עליו, התחד אלוהון לכל, לכל חד כפור מראה וחזיון ודמיון בנהום, והיו ביד הנביאים הדמה, נדמה לכל נביא לפי, לפי מה שרואים, וגינדה ימה איהו, אף על גב דאנה הדמה לכו, בדיוק הנייכו, זה מה שהמדרש מביא, שכשנגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בסנה, אז התגלתרה אליו בקולו של אביו. כשאת הקול של אביו הוא מכיר, אז הוא קרא אליו בקול, ישמיע לו את קול אביו. כן, בדיוק הנייכו, בדיוק הנייכו, אל מי תדמיוני וישווה דה הקדם וברא קודשו ברוך הוא דוקנה באלמה וצייר צורה, הווה הוא יחידי בלא תורה ודמיון. אומן בהשתמודה לקדם בריאה, והוא לבר מדיוקנה, למעלה מבחינת הפרצופים, אסור למרד לצורה ודיוקנה באלמה, לא באורכי ולא באורכיות ואפילו בשמת הנישה. וכשאנחנו מדברים על מבחינת אור אינסוף, שום עוד שום דבר לא שייך כדי לציין את הבחינה הזאת, ולא בשום עוד בנקודה באלמה. והיהו כי לא ראיתם כל תמונה, מכל דבר דעית בתמונה ודמיון לא ראיתי. אבל בתר דאביד הד יוחנה דמרכבה דאדם מילה. זה שבעצם שמיה של מבני הפרצופים ברא את העולמות. אה? בבחינה של מעמד הר סיני אתה חושב שבאיזה מדרגה הם השיגו שם. דיברנו על העניין הזה שכל הנביאים כולם נתנבו בספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו בספקלריה המהירה. אז כל הנביאים כולם נתנבו שראו, ובעצם לא, לא כל כך ראו. משה רבנו בספקלריה המהירה לא ראה וידע שלא ראה. זאת אומרת, תכלית הידיעה שלא נדע. זה הספקלריה המהירה של משה רבנו, שזה בחינת עין, בחינת הקדר. אבל בתר דוד עד יוקנה דמרכבה, דאדם מילה, נחי כמה, ועיקר יבאו יוקנה, ויה. בגין, וכל זה למה? בגין, דשתמוד א' במידות דילה. זאת אומרת, שקירו את הקדוש ברוך הוא במידות שהוא מתגלה אליהם אל פעיליותיו, בכל מידה ומידה. וקרא אל, אלוהים, שדאי, צבאות, אהיה. בגין, דשתמוד א' בכל מידה ומידה, איך התנהג אלמה, וחסד ובדינה כפום ובדיון במיני נשא. זאת אומרת, עוד הפעם חוזר על מה שדיברנו, כל ההנהגה של העולם מצד דין וחסד וכדומה זה מצד המקבלים בלבד, מצד אור אינסוף, חסד פשוט, אור אינסופי פשוט. דאי לא התפשט נאור על כל בריין, איך השתמודן לה ואיך התקיים אלו כל הארץ כבודו. ואילה מן וישבלה לשום מידה ואפילו מילים מידות אילי, כל שכן לבני האדם אשר באפר יסודם, אלא דיליון הדלה כפו מהו שולטנותי על ההוא מידה, ואפילו על כל בריאן ולעילה מהו מידה, וכד הסתלק מנהלת למידה ולא דמיון ולא צורה. זאת אומרת, כל בחינה של מידה ודמיון, כל זה כשאור אינסוף מתלבש בתוך הספירות, בתוך הכלים. ברגע שהאור מסתלק מבחינת הכלי, אין לו שום מידה ושום דמיון. כגבנה דיימה, דלת במאיה, דיימה, תפיסו כשאנחנו לוקחים את המים מצד עצמם, אין להם בעצם שום, אין בהם שום תפיסה של צורה ומידה, כן? דלת במאיה דיימה תפיסו כלל ולא צורה, אלא בהתפשטות הדמאיה דיימה על מנה, אלא כשהמים עצמם של הים מתפשטים בתוך כלי, והוא בחינת ערה, שזה הארץ עצמם תלוי בכימור שלה, היא תגיד דמיון ויחינה למי ותחושבן כגון המקור דיימה אחת, נפית מלמעיין, כעיגולה, דאיוד, היי הוא בחינת מקור אחד, ומעיין לנפית ממעטרין, לבטר אביד מנה רב רבה, כגון מן דאביד חפירה רב רבה, והתמלה מן מעיה דנפיק מן המעיין, האומנה התקר הים, והאומנה תליטה, והבחינה שלישית. זאת אומרת, יש לנו את המקור, את המעיין, ואת הבחינה של הים של השלישי, והאומנה התפליג לשבעה נחלים, והאינון עשר, אז יש לנו אחד, שתיים, שלוש, ועוד השבע זה עשר, זה עשר ספירות, והאינון עשר, והיא יעדרון מאיה למקור, השתערו מנים יבשים ולא מאיה. אחי, עילת העילות, אביד עשר ספירות. זה קרה לכתר מקור, ובליצוף לביאו דנאורי. וגידה קרה לגרמי אינסוף. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים את המושג אינסוף, זה מצד מידת הכתר. זה כבר גם כן בחינת ספירה, שזו נקודה חשובה, ולית לדמות וצורה. ותמן, לית מנה למתפסלי.
לא, לא, לא. מה,
לא, אין סוף, אנחנו קוראים למעלה מהכתר, אפס המוחלט. אין סוף, אתה, יש לך פה איזושהי הגדרה מסוים, באפס אתה... לא
סופים.
מה? כשאתה אומר אין סוף...
יכול להיות שאתה אומר
קדמה,
סוף שאתה כמו אין. לא. סולה מסביר שההבדל בין אין סוף לאפס המוחלט, אין לו סוף, אבל יש לו התחלה, שזה הכתר. להבדיל מאפס המוחלט שאתה בכלל לא מגדיר בו כלום.
אי אפשר להגיד שאפס המוחלט מתפשט.
לא, אי אפשר לדבר על זה. אין סוף, אתה אומר, אור אין סוף מתפשט, ממלא. כן, ממלא. זה נקודה חשובה, שהרבה פעמים לא עושים את ההבחנה הזאת בין האפס המוחלט. בריי בדו מאוד מדגיש את הנקודה של על ספר יצירה. שם הוא באמת מגדיר את הגדולות האלה.
אבל ההבדל בין האפס לאינסוף זה שיש לאינסוף התחלה?
אינסוף זה בחינת הקשר.
כן, שיש לו התחלה. אבל
אנחנו לא יודעים
את
ההתחלה בקשר. אנחנו לא בקטר עצמו שאמרנו שזה בחינת התוהו ובוהו. שתוהה אתה בו, אתה לא יודע בבחינת הקטר מהו. האם מבחינת מעציב, מבחינת נאצן, זה ההטעיה שיש בבחינת הקטר.
אני יכול להגיד לגבי גם הוא אין לו התחלה.
מה?
אתה יודע שהוא מתחיל, אתה לא יודע איפה.
אני לא יודע
מאיפה הוא
מתחיל,
אבל גם
יש לו התחלה.
מבחינת הספירות, או הספירה הראשונית? ספירה הראשונית היא הקטר. למעלה מהקטר אין לנו שום רשות לדבר, זה מבחינת אפס המוחלט. כשאנחנו אומרים אפס, זאת אומרת שאנחנו בכלל לא מתעסקים עם זה. אין לנו שום השגה ושום תפיסה, לא מתעסקים עם זה. והיא ידעון מאיה למקור, השתערו מעניין נבשים ולא מאיה, אך עילת העילות, עביד עשר ספירות וקרא לכתר מקור, ובלת סוף הנביאו דנהורי, ובגינדה קרא לגרמי אין סוף, ולת לדמות וצורה, ותמה לת מנה למתפסבי, זאת אומרת אין לפעה של כלי לתפוס בו, למינדה בידיעה כלל, ובגינדה כתיב במופלא ממך אל תדרוש, ובמפוסה ממך אל תחקור, שזה בקטר. לבטר אביד מנה זהירה, ודיון, ויתמל ימינה, וקרא למעיין נובע חוכמה, שזה כבר עוד יוד עצמה את בחינת החוכמה, וקרא גרמי בה חכם, ולאומן הקרא חוכמה, זאת אומרת, צד האור עצמו חכם, בחינת הכלי של הספירה עצמה, בחינת חוכמה, ולבטא רבי דמן הרב רבה, וקרא לים, וקרא לבינה, והוא קרא לגרמי ומבין. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לבורא מבין, זה מצד ההתגלות שלו בספירת הבינה. כן? חכם מעצמו ומבין מעצמו. כי חוכמה היא לא התריית חוכמה מגרמה, אלא בגין דה הוא חכם, דה עמילה מנביאו דילה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו קוראים לחוכמה חוכמה, לספירת החוכמה, זה לא מצד הכלי, אלא מצד אור אין סוף שנמצא בתוכה. אבל אם מסתלק האור משם, לא שייך המושג חוכמה בספירה. והיא לא התקריית בינה מגרמה, אלא על שם ההוא מבין דה עמילה. דיה ומסתלק מינה השתערת יבשה. לבטא ריקה ולשיבה נחלים, וקרא להון גדולה, חסד, גבורה, תפארת, נצח זה שבע קצוות, נצח עוד יסוד מלכות, וקרא גרמי גדול בגדולה, וחסיד, שזה כל זה בחסד, גיבור בגבורה, מפואר ותפארת, מראה נצחים קרבים וקליפות, שמנצח אותם בנצח נצחים, ובהוד קרא שמי הוד יוצרי, וביסוד קרא שמי צדיק, ובמלכות קרא שמי מלך, וכולה ברשותו למרסה במנין ולאספה והון נביאו עד אין סוף ולת עלי אלוהה דיוסינתה או יגרע מיני. לבטר, אז זה כל מבנה של העשר ספירות עצמן. לבטר, אביד משמשים לעינין מנין, קורסיה בארבע סמכים, ראשית דרגים לקורסיה, זאת אומרת יש לנו את הכיסא עצמו עם ארבע רגליים שלו ושש מעלות לכיסא, זה ביחד גם כן בנה אותם כדוגמת עשר ספירות, העשר שזה בחינת ההיכלות, כן? קורסה את זה הכיסא עצמו. משם הנמשכות הנשמה. עולם הבריאה. עולם הבריאה נקרא עולם הכיסא.
למה הוא מתחיל
בעולם אמצעי
ולא עולם
הוא עשייה? לא, הוא התחיל לפני כן באצילות. הוא דיבר על עשר ספירות באצילות. אחר כך הוא דיבר על הכיסא. שהוא עולם הבריאה, כן? וכולה היא קורסיה, ותקין לקורסיה כתות לשם שלה, דינון מלאכים, הראלים, שרפים, חיות, אופנים, חשמלים, אלים, אלוהים, בני אלוהים, אישים, שרפים, וזה בבחינת עולם היצירה, שזה עולם המלאכים, כן? שרפים, אלילין, אביד, שמשים, עשר כתרים, דרשה, למרקה והוא לנחתה על ערה. לנחת על ארה, שזה בחינת עולם העשייה, אם ישאל לך אדם, היה אלוהיך, תאמר לו בכרח גדול של רוני, ממש לאתר פנוי מיני. זאת אומרת שגם כן שולט כל בחינת, מה שהוא מדבר, עשר פתרים ורשע, שגם המציאות של הקליפות בעולם כולם, כולם הם בעצם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ברא אותם על מנת להנהיג את עולמו. לכן הרב אומר שאם ישאל לך, היה אלוהיך, תאמר לו בקרב גדול של רוני, זה בעצם בא לומר לנו נקודה מאוד בסיסית ויסודית, אין מציאות מסוימת שהיא לא מעשה ידה ולא בשלטתו של הבורא. לא שאנחנו אומרים שהרע חי מצד עצמו ויונק מצד עצמו. גם הרע, כל חיותו וכל מה שיש בו, הקדוש ברוך הוא נותן בו את החיות המינימלית על מנת שיתקיים בעולם כדי שתהיה בחירה חופשית ויהיה שכר ועונש. כן?
הוא אומר שעולם היצירה זה עולם המלאכים, אבל אין מלאכים בכל עולם? בכל עולם יש בחינת לצחם, גורמים שמח המדבר, חי בבחינת המלאכים שבאותו עולם, אם
אתה... בכל עולם אנחנו נגדיר את בחינת המלאכים ליצירה של באותו עולם.
בחינת היצירה שבכל עולם זה...
בעיקרון יצירה נערכת כעולם המלאכים. כן, יהיה לו, תאמר לו בתך הגדול של רומי, ממש לתותר פנוי מיני מלוכו לארץ כבודו, בכל תנועה ובכל ערב. ואשרי למי שמזרז עצמו בשמחה, לעבוד את בוכו בלב שמח, בתפילה ובתורה, אבן זה המשל שנרמז בו סודות נפלאים, ולכמה נרמז בו מעט דרכו וסודו. זה הרב ינשך בהמשך להסביר את כל העניין של ההידמות שהקדוש ברוך הוא נדמה לנביאים, מה בעצם כל עניין הדמיון של הארים. כגונדה, צריך להודיע לחפשים באהבת נפשנו, מה שנמצא בפסיקה, שירמיהו ראה את השכינה בדמות אישה, וכן נמצא בספרים על הרב רבנו אברהם ברוכי, שהיה תלמיד מרן הארי, שהוא עצמו היה גלגול של ירמיהו, פעם אחת אמר לו מרן נערי, דע כי שלמו ימיך והגיעו ימיך למות. אם לא, שתעשה תקנה. מה? שתלך לירושלים, ושם תלך ותתפלל לפני כותל המערבי, ותזכה לראות את השכינה. והלך שם, ובתוך הבחייה נרדם וראה על גבי הכותל צורה דוגמת אישה מלובשת שחורים, והיה חסיד צועק ובוכה בבכי גדול, אוי לי שראיתי בכך עד שנתעלף. פעם אחרת נרדם, ואחר כך ראה שבא אליו השכינה בצורה ודוגמת אישה מקושטת בבגדים נעים מרמון, ואמרה התנחם בני אברהם ושבו בנים מגבים, וזכה שנתווסף לו תחבית שנה. וכן מה שמדואר בספר החזיונות במרן הרחוק, והוא מתאר שם השורה, והילך אישה חשובה, והיא עדכה כשמש ניצבת כנגדי, ותאמר, מה לך פה בני חיים בוכה, ואני שמעתי דמעתך ובאתי לעזרתך, ותפשוט עדה, ויקרא אל האישה, אמי אמי עזביני, ויראה את השם יתברך יושב על כיסא, עתיד יומין, וסתנו לבן כשלג, והודר עד אין תכלית, וישלח את ידו ויחזק בימיני, והיום אל לבני חיים, היין שם באורך, בספר התזיונות. ממש הייתה לגלות, כן. היין שם באורך הדברים, וכן היה לרב הקדוש מעורב רבי לוי יצחק בליל שבועות, שזכה לראות מראה השכינה כדמות, ואמרה לו חזק בני לוי יצחק, צרות רבות יעברו עליך, ואתה חזק בני, כי יהיה עמך, לא תירא ולא תפחד. וכך היה מעשה שבא לעיר ביקלה ב-20 בעומר, הוא בא לשם באישון לילה ואכילה, ולא היה מי שיסוף אותו לביתו, עד שבא ברוסה כאחד וכניס אותו לביתו. רצה להתפלל מערי ולזכור ספירת העומר, ולא היה יכול שם, והלך לבית המדרש היחידי להתפלל, וספר עד אחר חצות ליל, והביא מזה את העניין, את ירידת השכינה בגלות, שירדה לבחינת למקום הבורסקי וכדומה, וצערה בעומדה בשוק של בורסקי, ובחר בבחיות מתוך עומק הלב על צער השכינה.
זה עדיין רבי לוי יצחק?
כן, זה לוי יצחק. ומרוב צער ובחייה נתעלה וירדם, ויראה במראה אור וזי וזוהר גדול, שהיה אור כזה, מקרי גלגל חמה בדמות אישה שם, מקושטת ב-24 קישוטים, וכל קישוט היה מזהיר בזיו שאור השמש חושך ממש נגדו. וכמה מיני זוהר ואגר כל כך לא יכילהו הרעיון הגשמי, ואמרה חזק בני, והיה מצטער על שאינו זוכה לראות אלא מראה אחוריים, ולא זכה לקבל פני השכינה. והשיבו לו הרי אתה בחיים, וכתיב לו איראני אדם בחי, והיה מספר והולך בזה הלשון, זוהר כזה ממש, זכיתי לראות אצל מורי, בראש השנה שחל... כן, זה לא פשוט, הוא לכאורה מבליע את זה. זאת אומרת, הקומרנה, יש הרבה דברים בלתי מצוותיך שבעצם עברו עליו. והוא מבליע אותם כביכול, זה נאמר על אחרים, ובזוהר חי הוא מגלה שזה בעצם היה איתו.
מזיני תשובה.
מה? מזיני תשובה, כן. שם הוא מגלה שזה היה בעצם מייסי. מזיני תשובה היה רבו המובן. זוהר כזה ממש זכיתי לראות אצל מורי בראש השנה, שחל יום ראשון בשבת, ויום השני לא היה מורי ורבי יכול לתקוע מגודל הזה, ועמד מורי להתפלל מנחה, ותפילת מנחה שלו היה תמיד עז שורף, שלהבת יק הנודע, וכשראיתי זאת הלכתי ממקומי, ועמדתי אצל החלון קרוב למקום מורי שעמד להתפלל שם, ואחר התפילה היה דרך מורי ללך מעט ענה וענה ליד החלון. וכשהחזיר פנה מן הכותל, ראיתי על פניו זיו וזוהר השכינה, וכמה מיני זיו וזוהר והדר כמראה קשת של מעלה, בגוונים נהירים, ונפל עליי פחד ורעדה, ונפלתי לאחוריי, והחזיקו בבני אדם, שלא אפול, ולא ידעו הסיבה. וכשראה מורי את הרעדה שלי, החזיר את פניו לכותל, ושמח ראשו על הכותל, שניים או שלוש רגעים, והחזיר את פניו, ולא ראיתי עוד שום דבר. והיה מספר והולך שגם בעת פטירת מורי הרגשתי וראיתי זיו וזוהר כזה עליו, ומזה זכיתי להשגת תורתו. עד כאן דברם. ואל תתמע אחי במה שאמר שעל ידי הבורסקי להתעורר להצטער על גלות השכינה. ידוע תעברו לדף פ"ט למעלה. כל עניין של יציאת מצרים ומליל פסח, בליל א' של פסח יצאו ממצרים, מתאבות עולם הזה, ומדוח הקצר ויסורים ושיבוד ועוני לתמצר שהיה להם ונמשך להם ברוב רחמיו אור עצום בליל הסדר, ביציאת מצרים, ויצא הדעת מן הגלות ונתגלה להם אור בחיות אלוקות, אור נפלא, זיו השכינה נועם השם, מבחינת זיווג בגדות פ"ט בשורות העליונות. ונתעברו על ידי ראש... על ידי רושם שנשאר בהם, וכשבאים להוליד, על ידי רושם זו בנים, תולדותיהם של צדיקים, לעבוד השם ירבה בשמחה וביטוב לבם מרוב כל. ועוד, שטענות תמידי אינו טענות, כי תמיד יש לבחינה של גילוי האור וכיסוי האור, שזה בעצם עיקר העונג, ועוד השמיים לא זכו בעיניו, לא לקראותה, למעליותה, שתמיד נראה שעדיין צריך תיקון, ואז בחינת הבינה תמיד ממשיכה שפע לבירתים, ורוצים להעלות את הצדיק מדרגה לדרגה. ובין כל דרגה יש הרי חושר, בחינת מוחין וקטנות, מצרים המעכבים ואומרים שעדיין אינו ראוי, והצדיק, בחינת יונה, ירד לירכתי הספינה בקטנות, הוא לא יכול להוליד, כי רחמת צער, יש פה דברים שצריך לדלג אותם, מי שרוצה יעבור עליהם בעצמו, יסתכל בעיניים, וכשגוברים מעשי הרשעים נסתלק האור המאיר לבת עין ונאמר ותיקן עינוב, עיניו ואז עיניו כיונים דאגדין הונאה לבני נשא שסוברים שעולם הפקר שאין רואים השגחתו ידבר ועל ידי זה עושים את כל הרות וכן אצל הצדיק נסתלק ממנו אור וחיות אלוקות בקטנות והוא טועם טעם מיטה וקבורה בדוחק וחושך ועון ובהתקלקות המוחים ובהתגברות המוחים לקטנות אבל הצדיק שמאמין שאין שום מציאות ביתי השם ידבר, לא דבר קטן ולא דבר גדול, ובכל צרתם לא, שנת שנה, צר, מהפך הצר לו להכניעו מפני הקדושה וחוזר למלאכתו. אבל באמת, שם איתו עמו מציאות השם ידבר, ואמר מרן שהאמונה הוא דבקות. ברגע שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא זה בעצם מבחינת הדבקות, ולא משנה בכל מקום ומקום שהוא יהיה. ברגע שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אפילו בבחינת קטנות, בכל המצרים, זה בעצם הדבקות בקדוש ברוך הוא, והדבקות עצמו הוא בחינת הייחוד. ואם אין לו אמונה, אז נשאר בחושך, ובמיוחד בקטנות, וכתוצאה מזה יש יצאו לחוץ. אבל הצדיק שכל כוונתו הוא רצון הבורא, אזי בזמן שמצרים רוטפים אחריו, צרים שלמעלה צר וצורר, וצרים שלמטה מצרים אותו בדוחק ועוני, מזמין לו הקדוש ברוך הוא איזשהו רשע, נושך אותו בחרבות שבצפותיו, בחירופים וגידופים. מה? וכל פעם, וכל פועל השם למענהו, ובעצם כולם שלוחים, בכל דבר עושה שליקותו, גם רשע ליום רע, ונושך לו בלשון שקר ומיריה, לשון מדבר גדולות, כופר בעיקר ונשבר ליבו של הצדיק. הוא בא לבחינת עין ממש, ואנחנו מה? לגמרי. וגם שם מאמין שאין שום מציאות בלתי השם יפר. הוא מקבל באהבה ושמחה, ונעשה זיווג בקדמות, בייחוד קושה בייחוד שכינתו, הוא מקבל הנשיכות והאיסורים באהבה, ודומם ושוטט. אזי ברגע ובערב עין נמשך ישועות השם, והתגל יעתיק הקדישה, והתקף ים פעולה. ואחר שנאמר בערב טוב עבור וחושך, שהוא בחינת המחשיך לשעתו, הוא ממש כהם הצדיק טעם עיקר, בלבד רוח אלוקים מרחפת, מבחינת רוח, העיקר שיש לו רושם של רוח טהרה גם בקטנות, נשאר בו, ופתאום ברגע נאמר, ויאמר אלוקים יראי אור. ונתגלה לצדיק אור ונועם חדש, ואז מלכה הטעם בתולת האם שנתחדש לו אור חדש, כאילו לא טעם מאורות מימיו, וזיו השכינה עליו הוא ממש טועם טעם, עין לא ראתה, לא יוכילהו הרעיון, ואי אפשר לפה לדבר, טעמו רוח וטוב השם. וזהו הבתולה שראה, כי היא יותר במדרגה מן האישה. וזה אינו רואה, אלא למישהו שושנה. מה זה שושנה? צדיק שנוקבין אותו ודוקרין אותו החוכים, זאת אומרת שהרבה מייסרים אותו ומדברים עליו לשון הרע, אז לצדיק הזה מתחדש בכל עת עבודה חדשה ותואם טעם אור חדש מלכה קדישה טעם בתולת טעים ונתחדש כבריאה חדשה על ידי אור חדש מתוק האור לעיניים מאוד מעין עולם הבא וכך רואה במראה כל אחד לפי דרגה דילי ולפי שורשו בכיסא הכבוד שהוא שורש הנשמות ולזה אחר קריאת ים סוף ראתה שפחה על הים ונתגלה להם אור חדש וכל זה על ידי נשיקות הנחשים הספקים ובאמת אחר שבא הצדיק לידי אור עליון מברר את הבירורים ופרעו וכל חילו נטבעו בים סוף אף על פי כן פרעו התנין הגדול נשאר חי כי אחר שהצדיק הורג את כל כוחות הקליפות כמו שעשה הרמק על ידי שם הרם מביא שהרמק לא יכל להתגבר על הקליפות והשתמש בשם קדוש כדי להרוג את כל הקליפות כמו שעשה הרמק על ידי שם וכן שאר צדיקים על ידי יראה וסיבופים שממיתים את כל הקליפות אחרי כל זה נשאר המלשין העליון ויש לו נחשים הרבה למטה שמתלבש באנשים רשעים להלשין ולדבר שרה על הצדיק מה שלא עלה בליבו אפילו בגלגול שעבר ועל ידם הצדיק עולה בכל יום ממדרגה למדרגה ובאמת יוצא מזה כמה טובות והנה טוב מאוד אפילו הרשעים ונשיפות הכל לטובה גדולה יחשים למי שירצה להבין רמיזותיו של השם יתברך אשר הוא מפליא עם בואב והספרה שמחה להחי בתור קהל הללך השגחתו יתבר בכל רגע להמשיך חכמים ולתקן למעלה וזה הקומרנה כותב שזה היה כל ענייני של הבעל שם טוב שמכל דבר ודבר שהיה רואה למטה היה מבין את צער השכינה ובעיקר היה מתפלל לתקן למעלה הוא אומר אחרי שמתקן למעלה ממעלה כל העולמות למטה מתקנים וזו עיקר חיות האדם הישראלי וכל זה בכל עת עומדים הנחשים הסרטים ונושכים לצדיקים בחרבות שבסיפתותיהם אפילו לצדיק גמור שהקדוש ברוך הוא רוצה לעלו למדרגה יותר עליונה כמו שהיה למרן שציירו אותו מאוד הרשעים עד שפעם אחת שלחו אחריו שיבוא ואמרו לאיזה עניין השאר אם האלה נרפרש אותם אני לא הייתי כל כך מעוניין שנלמד אותם
מצד העומק שלהם? מצד העומק שלהם? קצת שדברים פשוטים וידועים
הוא הביא את המייסה עם הבעל שם טוב כן? בעמוד צדיק למטה כמו שהיה למרן שציירו אותו מאוד הרשעים עד שפעם אחת שלחו אחריו שיבוא ואמרו לאיזה עניין והכוון היה להקוצו ולהורגו והוא אף על פי שראה הכל ברוח הקודש נסע וכשבא לשם עשו לו סעודה גדולה והשקיעו יין ישן של בני השנה שהיו שותים ממנו מעט היו משתכרים והכוונה היה שבתוך השכרות יעמדו עליו להקוצו מכות רצח וציבה שיתנו לו תפוחים והיה לו כוונה בשם וייחוד שהתפוחים מפיגים את היין כבואר בזוהר ושתה הרבה ולא נשתכר והתחילו לבזות אותו ולריב עמו והם בהכרח גם כן שתו אבל נפל עליהם שנת הרדמה גדולה וכבדות ונעשו כפגרים והם סברו את המצא שהיו שם בדלתיים ובריח שלא יוכל לברוח וציבה למשרתו שיצור המרכבה ליסה משם ואמר לו המשרת רבינו הדלתיים סגרו במנעול ובריח חזק ואמר למשרת לך אמור להם משמי שהתפתחו והלך ואמר ונפתחו ברעש גדול וכשראו אנשים שלהם את המופת הזה ביקשו ממנו בבחייה שלא יהיה עונש על ידו והשיב להם שיגזור עליהם שריפה ומגפה וגלות וכל הנולד מהם יהיה לו מום והפצירו בו ואמר שעד 20 שנה יתעכב הגזירה על ידי בית השקם ונסע משם ומחמת פחד הרשעים נסע 20 פרסאות בערב עין על ידי קפיצה כי זה היה נקל לו כנדע ממטה ששלח עליו רבי אבא מדרביץ שנשתגע אשתו דורוביץ שנשתגע אשתו והתפלל מנחה בעיר ובתחילת הלילה בא לקהילת קודש דורוביץ והתפלל מערי בבית הכנסת כמפורסם ואמר שאם היו נוגעים בו לאחותו היה נחרב חצי עולם וכל זה ואמר שאם היו נוגעים בו להקותו היה נחרב חצי עולם וכל זה על ידי נחשים צמחוניים שדיברו על השרה ולולא כן היה מביא הגאולה והיה מחזיר כל העולם למוטב ואחריו קם רבנו הקדוש קודש קודשים, רבנו דוב בר, המאיר לארץ, והיו לו 300 תלמידים, כולם בעלי רוח הקודש אמיתי. הדרגות הם הגיעו שם. ועליו עמדו נחשים והקרבים בלי שיעור, עד שהסיתו גם לגדולי ישראל, והיה ריב ומחלוקת מה שלא היה בזמן קורח. וכל זה הסיבה הוא שעל ידי שהצדיק הולך בכל יום, ממדרגה למדרגה, עומדים עליו נחשים, ועל ידם יקראו כל הדינים ממנו, עד שנתגלה לו אור עליון, ואין עולם אבל ילך מעולם ועד עולם ממדרגות גדולות. כי בוודאי, מי שהולך עם זבל וקש ותבן לא יעמדו עליו לסתים, והולך בשלום עם הזבל שלו. אבל הולך באבנים יקרות, כמה רוצחים ולסתים הולך עליו, עומדים עליו. ועדיין השטן מרקד בינינו לעשות פירוד לבבות ושנאת חינם. זה באמת אתמול שאלתי את הרב וטן, אמרתי לו מה עכשיו כל הצערות האלה וכל זה, מה צריך לעשות? אהבה, רק אהבה, להרבות אהבה, להרבות אהבה, זה העיקר. ביטוי המעשי באמת קודם כל לאהוב. מתוך אהבה נולדים הרבה דברים, גם בהתייחסות, במרוקנים, בשיחה, ביכולת לדבר אחד עם השני. זה הגיע עד כדי כך מדהים. אתמול הייתי בדיוק, הייתי על רב אברום ביום ראשון, דיברנו קצת על המצב הזה, אז הוא אמר לי שהוא מאוד מודאג מהמצב שבין הערבים ליהודים בארץ. אמרתי לו מה? לפני מלחמת השחרור וזה, היה סיפורים עם ערבים, אבל לא היה שנאה. הערבים בארץ לא היה שנאה בינם. הוא אומר שהוא זוכר עוד בתקופה, לפני מלחמת השחרור, הוא זוכר בעיר העתיקה שהיו יושבים בבתי קפה ביחד. יהודים וערבים שותים קפה, משחקים שם, צוחקים, עושים עסקים. לא היה שנאה ממשית ביניהם, אבל לא שנאה. מעכשיו יש התעוררים את התשומה של שנאה של הערבים.
מה
היה בשמת
הרבה?
מה?
מה היה בשמת
הרבה? ריזה חולה. יש כמה מקומות, שכם, חברון, ועוד מקום אחד שהרב בן טוב אומר ששם אלה המלאכים.
המלאכים היו החברים הכי טובים.
אנשים שהיו איתנו נחקים, הכל, אולי הרכים,
זה
היה בכל הארץ, זה היה בכל הארץ, זה היה בכל הארץ,
זה
היה בכל הארץ, זה היה בכל הארץ,
זה היה בכל הארץ, זה היה בכל הארץ, זה היה בכל
הארץ. הוא היה גר הרי ברובע היהודי הרבה שנים, הוא גדל ברובע היהודי בתור ילד. אז אמרתי לו הזמן. צריך לארגן שאנשי דת יהודים ואנשי דת מוסלמים ייפגשו ביחד. וידברו הרבה על העניין הזה להוריד את הצד של השנאה. רק כי שנאה זה ממש פיקוח נפש. כל מה שזה ויכוחים על הארץ מגיע לנו פה, מגיע לנו שם, תסתדרו הפוליטיקאים בינתיים. אבל כשזה שנאה זה פיקוח נפש. אמרתי לו, אז מה הרב רוצה? אמרו, תארגן לי פגישות עם קאדים. אמרתי לעצמי תארי, זה מה שאומרים, אם אנחנו צריכים להיפגש עם קאדים כדי שלא יהיה שנאה בין יהודים לערבים, כאן בכל מה שאנחנו צריכים בינינו לעשות הרבה מפגשים כדי שלא יהיה נשנאות בינינו. המעניין שרב אברון טוען שזה פיקוח, זאת אומרת, זה שמתגבר אצלהם הנושא של שנאה זה ממש פיקוח נפש. כי על ידי שנאה אומרים, הם יכולים לעשות דברים נוראים, ברגע שנתעורר השנאה. ולכן בבקשה, אם יש כוח, זה משמעות שבפועל היום לא נלחמים, והשנאה מתעוררת, ומי שיכול להרגיע את המצב זה אנשי דת. אז אני אומר, מבחינתנו, זה בוודאי אומר ש...
לא חידושו, זה כבר קיים, זה כמה שנים.
אתה מכיר מישהו כזה?
מפרומה, אני כבר כמה שנים מהפרומה.
זה מה שהוא התעורר אצלו עכשיו, כתוצאה מהמצב. אז אמרתי, מבחינתנו באמת זה אומר הרבה עניין הזה של אהבת חינם בינינו. וכמו שתמיד אנחנו אומרים, הבדיקה של אהבת חינם האמיתית של האדם זה החברים שסובבים אותו קרוב. לא ללכת רחוק. את אלה שסביבך, תסתכל איך אתה מתייחס אליהם, זה המידת אהבת ישראל שלו.
האישה.
ואת האישה עוד יותר. לא רחוק, פה בבית, כל אחד מסביבו. ועדיין השטן מרקד בינינו לעשות פירוד לבבות ושנאת חינם ולדבר שרה על צדיקי אמת, להעריך עלינו הגלות המר והמקבלו והשומו והשמח והיושב במסיבתם לא יהיה לו חלק באלוהי ישראל בוודאי, ואני ערב לו שלא יראה בנחמת ציון וירושלים. אלה שמדברים סרה על הצדיקים, מדברים עליהם לשון הרע, על צדיקי אמת.
מה
ההגדרה
של צדיקים?
מה ההגדרה? אנחנו כל, ועמך כולם צדיקים, לא נדבר לשון הרע לאף יהודי. תיקח
סיכון,
נדבר
עליו.
לחומרה, אבל זה. לחומרה, עמך כולן צדיק.
צדיק,
אם אנחנו צדיקים. כן, צריך לדעת שהנקודה הזאת של הדיבור לשון הרע על צדיקים, זאת אומרת, מצד הצדיק עצמו, זה בעצם מה שגורם לו את ההתעלות. זאת אומרת, צדיק שעוד לא התחילו לדבר עליו לשון הרע ולהוציא עליו לעז, כמו שהרב אומר, אין לו כלום. הולך עם קש וטבל. רק שהוא באמת מתחיל לעלות במדרגות הקודש, אז מתחיל המבחן העיקרי שלו, שזה הלשון הרע. הוא חייב לעבור את המסך הזה. צדיק שלא עבר את המסך של לשון הרע והוצאות דיבות והכל, לא עבר את המסך. מצד שני, האדם מאוד צריך להיזהר חס וחלילה, לא לדבר ולא להיות במפיקתם ולשמוע. אז זה הרב דיבר לפני כן על העניין הזה של נעלם הבן גוזזיה, הבחינת מחלוקת הצדיקים עצמם בינם לבין עצמם, שזה גם כאן מצרות הגלות עצמם, שהיא יצרה יותר גדולה. אבל זה לא מתיר, זה שיש מחלוקת בין... זה שיש מחלוקת בין צדיקים, זה לא אומר שאנחנו צריכים לדבר לשונה, יש ביניהם מחלוקות. לא להכניס את הראש בין הערים הגדולים. לשורש עניין קריאת ים סוף שנעשה על ידי משה, מבחינת מצר העליון לדיקנה, מגביל ועושה מצר שיוכל לקבל את האור והשפע על ידי הגבלת האור שלא התבטלו ממצאות, וקודם שנתגלה אור ותענוג חדש, אז עומדים במצר התחתון שמתגברים הקטנות והחשכות והאיסורים, זה תמיד החושך שלפני האור. טוב. הוא מביא איזה גימטריה יפה, וביארתי לך צדיק בית עמוד בית. ובארתי לך הכי סודות נפלאים על של השגחתו התברך על הצדיקים לשמור את קדושתם, לעורר אותם בכל רגע, לייחד ולקשר ליבם לאביהם שבשמיים, ואך לשמור עצמו ולדבר סרה, כי הכל נרשם למעלה. והצדיק מרגיש אם לפעמים יראה לו איזה תנועה של לשון הרע, כי אפילו תנועה עושה רושם, והכמעט שפתיו עושה רושם, כמו שיראה להקדוש רבנו יצחק מדרבי, שהיה לו עניין, שתכף שאמר בידך הפקיד, היה ישן לו, ואם הראה לו שלא יכל לישון, היה יודע שעשה איזה חד, ואינם רוצים לקבלו עד שיעשה תשובה. ופעם אחת פשפש ולא מצא, עד שבדק וחקר שהיה עומד במסיבת לצין, שעשו ליצנות ממרן אלוקי הבעל שם טוב, והוא שתק ולא מכאן. ותכף עמד ממיטתו וציווה לעגלון שלו שיסור לו הרכב, ונסע תכף לקהילת קודש מזבוז לבקש ממנו מתו, סליחה, ומרן לא הכירו מעולם, ולא היה מכיר אותו שום אדם במזבוז. והלך הרב, רבי יצחק, לבית מדרשו של מרן להתפלל, ועמד שם בזווית להתפלל, ובעת קריאת התורה קרא אותו מרן, מורנו רבי יצחק בן רבי יוסף, ואמר לו שלום עליכם, מורי ורבי, התלוצץ על הבעל שם טוב, ונסע דרך כזה, ובעל שם טוב מוכל בלב שלם. ראי כמה הגיעה תנועה של לשון הרע. ואתה אחי שמרו בנפשכם וחיו לאורך ימים. ואמר הגאון הצדיק מורנו ורבנו רבי יצחק חריף, אב בית דין בקהילת קודש סמובר, סמבור, כי אייל תהרוג סושיית הזוהר ונחקרו ונחקור, שאם בא לשניהם כאחד, מסתם היחסידה ומנה חצה ריבורה וצועקת על המים בשביל העולם, כי אייל תהרוג החסידה שהזכר אין לו לצעוק אלא על המים, והיא נעשית כזכר. מנחת של צערה של עיבור וצועקת על המים, כן נפשי תהרוג, נניח אני צערי וצועק אליך אלוקים על צער השכינה. ושם כל העניין של האיילה, בזוהר יש על זה דברים רבים. זה מה שמעניין, שהקומרנה את כל מה שקורה שם מביא בנושא של צער הצדיקים עצמם, ומה שהצדיקים בעצם עוברים עם כל הניסיונות שעוברים עליהם, שבעצם צערם זה צער השכינה. וזה תלום. ונחזור לענייננו. ונחזור לענייננו, וכן היה מעשה שהם רואים את הצער שלהם, הם יודעים שלשכינה יש צער. מהצער שבא להם הם יודעים מה קורה עם השכינה, ומתפללים על השכינה שהקדוש ברוך הוא יסיר את צערה. ונחזור לענייננו, וכן היה מעשה שהגאון הקדוש רבי יעקב שמשון שהיה בארץ הקדושה. אז אנחנו דיברנו לגבי העניין של הדמיון שמתגלה לנביאים, ואיך הם רואים את השכינה, ואיך בעצם הם זוכים לראות ברוח הקודש ובנבואה, מה בעצם הם רואים. מה, וכן נחזור לענייננו, וכן היה מעשה שהגאון הקדוש רבי יעקב שמשון שהיה בארץ הקדושה, ראה השכינה בדמיונו דמות אישה בוכה ומצערת על בעל נעוריה שהיה לה בעל ומת, והקיץ משנתו, ואמר לחבריו, אין בעולם כעת מי שיהיה בעלה במטרוניתה, שהוא בחינת חיה דאצילות, אלא הקדוש רבי פנחס מקורית, ובוודאי נסתלק בלילה האור. מי זה הרבי יצחק מקורית? תמיד חבר של הבעל שם טוב. הוא בוודאי נסתלק בלילה האור, וקרא, הוא ברך, הוא בכה הרבה בחיות שהיה רבו. ואחר זמן נודע שנתמתו דברים אלו מכוון באותו לילה. וכל אלו עניינים רבים יוציאו דיבה כמובן בספר שם הגדולים על מעשה דרבנו אברהם, ובפרט לצני הדור ומחשמה בזכרם, והפיקורסים במהרה יובדו. הם צריכים לזכור שהם סבלו סבל נורא. הקומרנה בעצמו כותב בזוהר חי שבגיל 16 או 16 בתוך לימוד שהוא הלומד אחרי חצות לילה מסכת יבמות, עיר עליו אור אלוקי עצום, והוא זכה פשוט ברוח הקודש לראות דברים בצורה מדהימה. כל דיוקה, כל מישהו היה לומד את הממרה שלו, הוא היה זוכה לראות את הצלם שלו מולו. והוא אומר שעדיין לא נכנע לב הערל, שעדיין היו לו סיגים ברוח הקודש, למרות ההשגות הגדולות שהוא עושים, עד שהוא טעם אלף פעם טעם מיטה. כשהוא מדבר על אלף פעם טעם מיטה ולא גוזמה, כך הוא כותב שם, זה אומר על הכפשות, דיבור לשון הרע, הוצאת דיבה וכל מה שעשינו. זה היה האלף פעם כעמיתה שהוא טעם. רק אחרי זה הוא כותב שנכנע הלב הערל וזכה לרוח הקודש בתארתה. רק אחרי. והביזיונות שהוא עבר הם היו ביזיונות נוראים.
אבל אנשים קדושים לא כותבים מרורי נפשם. זה אמת לאמיתה, הם לא...
הוא כותב את הדבר הזה ומעבר לסבל,
על המציאות עצמה,
זה מציאות שהם גם חיו אותה. האמת לאמיתה גם החיים שלהם זה מאמת.
כן, לא, אני
מתכוון,
זה לא היה איזה כמו אחד שבגלל הסבל הגדול שהוא סובל, אז
לא, אני חושב שהבחינה הזאת של הפגיעה בצדיקים עצמם היא...
כמה חמור הדבר, כמה...
מה שהגמרא מביאה לרבי אלעזר, לא של רבי שמעון, שהיה מונח אחרי המיטה, וחולת אחת, סך הכל נכנסה באוזן. חוץ מזה כולו נשמר שלם. זאת אומרת הגמרא, למה זה ששמע שמבדים תמיד חכם ולא מיכה? אבל העניין האמיתי כבר הרחתי לך לאל משם מרן על עניין מידת דין ורחמים, זכר ונקבה. אבל תדע וכבר ביארת לך, שאדם הגשמי, כל זמן שמלובש בחומר עפור, שרואה מראות, אב שרואה בזי וזוהר מאוד, לא יחילהו הרעיון, גם זיו הזה הוא גשמי, כי לא יתקיירו בחושיו הגשמיים, אלא ציור בדרך גשמי. זאת כל המראות שהנביאים רואים, הם יכולים לראות דברים שמעולם הגשמי. אין להם שום יכולת לתפוס בנבואה מראה שהוא לא גשמי. גם עם זאת אומרת, גם עם הזכות של זה והראייה, מה שהם רואים, בסופו של דבר, כל המראות שהם רואים, הם מעולם הגשמי. אלא שהקדוש ברוך הוא נגמלא, השכינה נגמת להם בדמות אישה כזו, בדמות זה, בבחינות מראות כאלה, רואים אותיות, רואים כל מיני דברים, רואים, אבל בסופו של דבר, זה כל הדברים האלה מעולם הזה, מבחינה של העולם הזה עצמו. כי לא יצטיירו בחושיו הגשמיים, אלא ציור בדרך גשמי. אבל כשיראה אמיתות כבודו, בחינה רוחנית, מת ובטל מן העולם. ונתבטלו חושיו וציוריו הגשמיים, כי לא יראני אדם אחד. ולכן הנביא אמר, דמות כמראה אדם, יד השם, אוזן השם, רק רוצה, זה די בזה, ולא תתאפש, והמשכילים יבין. ולא כתבתי זה, אלא למחות אנשי רשע ופשע, לכן כמה מראות שאדם רואה נשמות, אף שהם מלובשים בלבוד זה, ותוסים מקום, ודלא כקמחה, שאומר שהם לא תוסים, שבכל מקום כמח שלא סולת נקייה, ובכאן ראוי להמילן של טבחים, מה שאמר בעניין הנשמה ובעניין גיהנום, אלא שתופס מקום וצורה כמו בחייו. אבל זה יושג לחוש הגשמי בעת שמתלבש הנשמה בחלוק הדרבנן. אבל עצמותו של הנשמה לא יושג בחומר האחור הזה. זאת אומרת, גם מה שצדיקים רואים נשמות ורואים רוחות והכל, כל זה שמתלבשים בחלוק הדרבנן, אז יש יכולת לראות אותם. מה? חלוקה דרבנן זה לבוש ממוצע בין הגוף החומרי שלנו לבין הנשמה, ובגן עדן התחתון הנשמה נמצאת עם הגוף הזה.
זה הצלם?
מה? זה בחינת הצלם. עם הצלם הזה בעצם מתלבשת בגן עדן התחתון, ורק בלבוש הזה יכולה לרדת, היא לא יכולה לרדת לעולם הזה בלי להתלבש. אותו דבר הארי כותב בליקוטי
צור.
הארי כותב בליקוטי תורה שלמה אסור לקרוא למלאכים בשמם. אומר שהקדוש ברוך הוא קראת ברית שכל מלאך שמשביעים אותו, שהוא חייב לרדת לעולם הזה. אתה אומר, ברגע שמשמיעים את השם של המלאך, אז הוא מזדעזע, חושב שעומדים להשביע אותו. עכשיו, מה מזעזע אותו? הוא אומר, כי ברגע שמשביעים אותו לרדת לפה, הוא חייב להתלבש בלבוש כדי לרדת לעולם הזה. וכל המעבר הזה מהמציאות הרוחנית שלו, להתלבש בגוף ששייך לעולם שלנו, בשבילהם זה סדר מסוים. אז אם זה אדם שהוא צדיק והם שמחים לראות אותו ושמחים לבוא אליו, אז שווה להם. אבל אם זה אחד סתם שמתחיל לקרוא להם, אז זה אומר שהם מזיקים לו. לכן לא יקרא להם בשם סתם, אלא להגיד תמיד את הקיצור של השם. כן? זה משהו מזה. אותו דבר לגבי כל העניין של המראות שהם רואים, כל זה אך ורק על ידי התלבשות בחילוק הדרבנן.
אבל מה קורה שכה?
הרבה אנשים שמשמעו. מה? חוץ מארגמן, ארגמן זה הבעיה, ארגמן הם תמיד נמצאים איתך. מה, אתה לא אומר מימי מיכאל ושמולי גבריאל? הם תמיד איתך המלאכים האלה.
שמעת
בנוסף. אז זה הנקודה שמביא פה לגבי זה, אבל זה יושג לחוש הגשמי בעת שמתלבש הנשמה בחלוק הדרבנן, אבל עצמותו לא יושג בחומר החור הזה, ומכל שכן, זאת אומרת, אם לא משיגים את הנשמה של האדם בלי שהיא מתלבשת בלבוש, כל שכן בענייני האל יתעלה והתברך שאין שום דבר שאדם יכול להשיג בעולם הזה ללא התלבשות וללא מראות של העולם הזה שאנחנו נמצאים.
אז כמו
שדברים
שכל מה שאדם עושים זוכה, כל מה כל ההשגות, גילויים, מראות שאי פעם ראו והראו, אז כולם פה, כל התיאורים שראינו, כמו שמרקו, הכל בעצם זה לבושים של לבושים.
לבושים של לבושים?
יחזקאל והכל.
מהעולם הזה?
יחזקאל ראה ממש מראות שם, כל השמיים והרד מראות אלוקים.
כל זה?
הכל בציורים גשמיים.
ומהעולם
הזה? בעצם
מה? לגבי משה רבנו, מה שהוא ראה, הוא ראה מענייני עולם הזה, מה שהוא לא ראה, והוא אמר שהוא לא ראה, זה לא מענייני עולם הזה. כי אצל הספקלריה המהירה אנחנו אומרים שלא ראה וידע שלא ראה.
מה זה מין
העולם הזה?
מה
אומר קבע
שראה
יחזקאל קשורה לעולם הזה? הוא רואה ויראה דמות כמראה אלוקים.
כמראה,
אבל הוא רואה איזשהו מראה.
הוא רואה משהו שהוא מכיר מעולם הזה. כן, צריך מה שיתחבר אליו.
אין לנו שום יכולת להשיג מושגים שלא בעולם הזה שלנו. אתה יכול לדבר
על מלאכים.
מלאכים הם מלובשים.
כנפיים, מה זה כנפיים?
אתה לא ראית כנפיים בעולם הזה? הם מלובשים במציאות של עולם הזה.
אז בעצם זה גרים רוחניים, לא באמת ככה.
המלאכים מתלבשים, זה לבוש, אותו דבר.
מתלבשים כדי לחשוף את עצמם.
הנשמה שלנו היא רוחנית, אנחנו לא רואים אותה. ואי אפשר להשיג אותה בלי התלבשות בחלוק הזה.
כל הכל עצמי קרוא דני דין.
וגם היא מתלבשת בתוך גוף.
הרב דני דין היה, אי אפשר לראות אותו, אם הוא רק
מלבש את
הבגדים, היה אפשר
לדעת
שיש
את זה. זה אותו עניין. אז זה הבחינה הזו, וגם את זה הדבר, העניין הזה של חלוק הדרבנן, גם החלוק הדרבנן, הקומרנה כותב, דווקא זכי הראות מסוגלים לראות את זה. זאת לגבי העניין של אליהו הנביא.
חוזר
לילדות, אה? אומר שאליהו הנביא, יש לו כמה מדרגות של גילוי, מדרגה של הגילוי, אחד המדרגות זה גילוי בשכל. זה שמאיר לאדם, מפיק לו כל מיני הזכות וחידושים בתורה, או שהוא שומע את הכל. זה אחד. המדרגה העליונה ביותר של גילוי אליהו, שהייתה ליחידי סגולה כמו הארי, הבעל שם טוב וצדיקים עליונים, שאליהו הנביא מתלבש בגוף ממש, חלוקה דרבנן, ויושב מולו ויושב ולומד איתו. גם הרגע העליונה ביותר. ברגע שהוא מתלבש בחלוקה דרבנן ובא לעולם הזה, גם אליהו הנביא מחויב בכל המצוות כולה. מחויב להניח תפילין, מחויב בכל.
אבל זה הרי לא
גשמי ממש. חלוקה דרבנן זה דבר ממוצע, בין הגשמי לרוחני.
הוא רואה בן אדם מולו?
כן, רואה בן
אדם. מה קורה אחרי זה?
אז כשהוא הולך, אז הוא מתפשט מהגוף הזה ועולה למעלה. אותו דבר הרב כותב, שמה יהיה הבדל לאחרי תחיית המתים להיום. כמו שהיום, כשאדם רוצה לצאת מהגוף, אז גמר, הוא הולך לעולמו. אבל לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים, אדם נמצא בגוף, הוא חיה בתרי"ג מצוות. הוא רוצה לעלות לגן עדן הארץ, אז הוא מתפשט מהגוף הזה. כמו שאדם מוריד חולצה ועולה לגן עדן הארץ, שזה חלוקה דרבנן. אחר כך הוא רוצה לעלות לגן עדן העליון, ששם אין תורה במצוות, אלא אך ורק עיסוק במושכלות, אין חיוב במצוות. זאת אומרת, הוא יוצא מהגוף ונכנס לגן עדן העליון. אחר כך הוא רוצה לקיים תורה במצוות. בגן עדן הארץ בעצם יהיו כבר עם גוף שלנו. זאת אומרת, לעתיד לבוא אחרי תיקון של חטא אדם הראשון בתחילת המתים, יהיו עם הגוף שלנו בגן עדן הארץ.
מה זה הגוף שלנו?
הגוף הזה? לא. זה מתוקן ומזוכן.
אז זה נהפך לחלוקה דרבנן?
זה יזדקך.
זה יזדקך, יעלה למדרגה של חלוקה דרבנן?
זאת אומרת, התשובה האמיתית שלנו זה לחזור לגן עדן, לאיפה שאדם הראשון יצא.
מה זה הגוף הזה? בחינה של חלוקה דרבנן?
לא.
מה שהם נחלקו...
חלוקה דרבנן זה מדרגה ממוצעת שהיום, כשאדם מסתלק מהעולם, אז הנשמה שלו נמצאת בגן עדן.
לעתיד לבוא, אז
תתבטל
המדרגה?
לעתיד לבוא, גם המדרגה של הגוף שלנו ייכנס לגננת.
זאת אומרת, תתבטל המדרגה?
לא תתבטל, ייכנס גם. במושב יש לאדם את שתי הבחינות. אבל...
לעתיד לבוא, איפה החילוק של שלושת המדרגות?
מה?
איפה החילוק של נשמה,
חלוקה
דרבנן
והגוף
שלנו?
בחלוקה דרבנן והגוף שלנו ייכנסו לגננת, כשירצו לעלות לגננת העליון, צריך להתפשט מהגוף שלנו. וכי שכל זמן שאדם בגוף עצמו הוא מחויב במצוות. ברגע שהוא עולה לבחינת גן עדן עליון, אין לו חיוב בתורה במצוות, אלא כל עניין הוא לימוד תורה, עיסוק במתות העילה
ושבות.
זה תמיד, זאת אומרת שתמיד יהיה רק טוב עשור. אדם רוצה לקיים מצוות, הוא עוד למטה.
כמו רבי שהוא היה בא, זה היה מקדש.
כן, היה בא, היה מתלבש.
והיה מקדש.
והיה מקדש. זה שם השאלה, שואלים, איך לכאורה הרבי היה מקלמק, הרי הוא לא יכול להוציא את החובה, אבל הוא מת פטור מהמצוות, אז הוא היה מוציא את החובה. אלא שהוא היה מתלבש בחלוקה, כדי לבוא לפה, היה חייב להתלבש בחלוקה דרבנן, היה מלובש בחלוקה דרבנן, מחויב במצוות, כמו אליהו הנביא בדיוק. מה?
לדבר
לעתיד לבוא? לעתיד לבוא זה הקומה המחוקת באוצר החולים בבית. אז זה לגבי עניין של כל הגילויים שישנם לצדיקים עצמם, וגם זה כדי לראות את החלוקה דרבנן צריך להיות זכר ראות. מה מתוקן מישהו זכר ראות, הוא זוכר לראות את זה, צריך גם כן להזדקן בפינה הזאת. טוב, נעצור. השראת השכינה הוא בתשעה סעיפותיות. כולה צריך לקרב על יפות שבירכו בעצבן קדישים, והוא רכיב בארבע חיוון דמלאכים, והוא רכיב בארבע יסודים. זאת אומרת, רוכב על ארבע מלאכים, ארבע יסודות, שם השם, והוא דמקרב מיה באשה ורוחה באפרה. זאת אומרת, יש לנו את ארבע יסודות עצמם של מים, אש, רוח, אפר, עד עוד הכתיב, עושה שלום במרומיו. ופחי הוא מקרב מיכאל דיו מים, עם גבריאל דיו אש, שכלי, והוא מקרב אוריאל דיו אור, דיו אוויר רוח השכלי, עם רפאל דיו אתר, זאת אומרת, בחינה שכלית רוחנית. ומיד הסתלף קודש הריחוד מבניו לד באונחלה. עד כל זמן ש... מה? יש לנו בעולם שלנו ארבע יסודות. כנגד זה יש בעולם המלאכים ארבעה מלאכים שמקבילים לארבע יסודות. כנגד זה יש לנו בעולם האצילות בחינת שם הוויה, שגם זה כנגד ארבע יסודות רוחניים בחינת שם השם. מה? שם הוויה בעולם האצילות. הדירוג ביניהם עצמם. על הבחינה של יש לנו את המים והאש, שזה חסד וגבורה, כן? והרוח והפר הם תפארת ומלכות. זו חלוקה אחת. חלוקה שנייה שהרם מביא אותה, זו חלוקה של, בעצם גם כן מתאים לזה, של חוכמה ובינה, תפארת ומלכות. חום חסד גבורה, חוכמה ובינה. שזה ארבע פרצופים שבעולם האצילות, כנגד ארבע יסודות של ארבע אותיות הבאים. אש הוא הכי גבוה, אבל הבחינה של האש זה תלוי. זאת אומרת, זה בחינת הבינה. בינה לפעמים אנחנו רואים אותה למעלה מחוכמה, לפעמים למטה מחוכמה. יש בית שתי הבחינות בבינה. הטרת בעלה. זה הבחינה של למעלה. הרבה פעמים את הבינה אנחנו רואים למעלה. דמיד יסתלה קודשא בריחו מבינה יולד באונחלה, והיא תאמה, איך אמרנה דהית פירודה באגוון, אחת הלכורה מראה על כל אחדות אחת, אלא היתמר בדרגים דהתבריאו והתקריאו בשמי, ולא דהינון אור ממש. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים על הפירוד, זה באותם המדרגות עצמם שנקראו, נבראו על ידי שם השם, אבל לא בשם של עצמו. דהית אתוון דהוויה והצילות, דלת פירום פירודה והפסקה, דהינון כמבואי לגביו, דהשקיה לילנים, בגין אילין דהתברוי, דמיין הוויה לרשע ולגופה ולעשר עצבן. זאת אומרת, מה ששם הוויה נדמה לפרצוף עם ראש, ידיים וגוף והכל, זה על שם הבריות שנבראו לרשע ולגופה ולעשר עצבן. אבל אילת העילות על כולה דהתקרי הוויה, התמרבה, ואל מי תדמיוני ואשפה יאמר קדוש, ואל מי תדמיון אל ולמה דמות ערכו לו. אני השם לא שיניתי, לא מתי בחובי נקה שעתווי יוד מקי ומקי דלת בית פירודה, ולא יתמר לא יגורך רע, דיו שליט על כולה, ולת מן דשליט עלי, יהיו תפיס בכולה, ולת מן דתפיס בי. מה? כן, תדבר. והוא לא עיקר שם הוויה. ובכל שמן, אלא בהתפשטות נאורי עליהם, זאת אומרת, כשהוא משפיע את אורו עליהם, אז הוא נקרא בשם, וכד יסתליק מיני, לית להם יגרמי שם כלל. לית נאור היחיד יסתק לבית, ולא יסתק אך אפילו כתר עליון. דיו נאורה, תקיף על כל דרגין, אפילו כתר שהוא לכאורה אור עצום, כל הכתר כולו הוא חם לגבי אילת העילות, עינת שחור. ועל כל חילים שמע, אילאים ותתאים, יתמר ישת חושב סיפרו. דיו סובב על כל אלמין, ולב סובב לאום, וכל סיפרה, אילה ותתא ולארבע סיפרים בר מיני. ולית מן דנפיק מרשותי לבר, והוא ממלא כל אלמין, ולית אחה ממלא להון. הוא מחיה להון, ולית עלה אלוה אחה למאב לחיים. עד הודכתיב, ואתה מחיה את כולם, וכל דרי ערה, וכל העולמות, מראש הצילות, עד סופו, כהי חירגה דיומה, דלא שמי חשי וכמי נאורה, דצחצחות אין סוף. זאת אומרת, חירגה דיומה זה גרגיר, מה זה? כל העולמות כולם כלפי אין סוף, כאיזה גרגיר. הוא מקשר ומייחד דינה לזינה, כל הפכים, הוא מייחד דור אין סוף. ומהירים ומתקשרים באחדות ונעשים אחד. ולא קרובה בארבע יסודים, אלא בי. קדי הוא ביניו, אז הוא מקשר ומחבר את כל ארבע יסודות. מיד אחבו, הסתלק מניו, והשתרו עטבן בפירוזה. ומה היא תיקונה? לקר ועטבן בקוצה ברכיות וקל ובקנית. ולד מן דיכול לקר וחילין, בר מיני, היין שם בזוהר פנחס. אז עכשיו...
זה מה
שאנחנו אומרים בשם יחוד?
כן,
אה? זה מה שאנחנו אומרים בשם יחוד? היי, על השם יחוד אתמול, לקשת כנסת להופיע את עצמו. איך יוצא בבת, כן? תרגום עכשיו הרב ירמי. האצילות הוא עצם הספירות ויחודם באינסוף. כן? והוא על ידי עצמות המתפשט בהם. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים את האצילות עצמו, זה בעצם, מה שהרב מדבר פה, עצם הספירות, זה בחינת האור שבעולם האצילות. זה מציאות האצילות. ויחודם שהם מתייחדים באינסוף, והוא על ידי עצמות המתפשט בהם. זאת אומרת, הם מתייחדים ומתקשרים באור אינסוף, על ידי אור העצמות שנמצא בספירות בעולם האצילות. והם שלושה חלקים. חלק האינסוף, וחלק הספירות, וחלק העצמות. וזה אומרם, מלכה איהו, וגרמוי חד בהום, ועשר ספירות באצילות. וקרא מלכה, חלק העצמות זה האורות של הספירות, כל ספירה וספירה יש לה אור מיוחד שמיוחד אליה, אור החוכמה, זה לא אור התפארת. אבל ברגע שהוא התקבל בתוך ספירת החוכמה, הוא קיבל כבר את הבחינה של שם חוכמה, זה לא אין סוף פשוט כבר.
וזה נקרא עצמיות?
זה עצמיות. או למשל אנחנו לוקחים אורות דה נפש, אורות דה רוח, אורות דה נשמה, זה עצמות. זה בחינת האורות, ויש את הספירה עצמה שזה הכלי.
שהמצב שופט האור.
לא, היא הכלי עצמו שבתוכו מתקבל האור. כן? זה הרבה יסביר את זה עכשיו. וקרא מלכה לעתיקה קדישה. מלכות זה אדם קדמון. שעל ידו מאיר לכל האצילות. זה בעצם כל בריאת העולם האצילות עצמו נעשתה מהערה של זד במלכות באדם קדמון. כן? קרא מלכה מלכות באדם קדמון שעל ידו מאיר לכל האצילות. ולכן קרא בכאן לאינסוף מלכה כנגד הבחינה של מלכות באדם קדמון. וכן בעלינו קרא למלכות באדם קדמון אדון הכל. כן? אדון הכל. על שם אינסוף שם יתלבש בו. ושם ושם עין אמיתי במדרגת אינסוף, שזה הבחינה של מלכות באדם קדמות, שהיא בחינת עין, רשת אלוהי תודה, ויוצר בראשית בחינת חוכמה סתימאה דעריך, ששם שורש יצירת כל מעשה בראשית, כן? מאלף עלמין וחתומין ביז קדחיה, כי בבחינה של חוכמה סתימאה דעריך, בעצם שם השורש של כל בחינת העולמות, בחינת הכלים, כן? מאלף עלמין וחתומין באיז קדחיה, שזה בחינת איז קדחיה, בחינת המוחין, בחינת החוכמה, וכלול כל איז קאין, שזה בחינת מוחין והאצילות, שאמרנו שמוח הסתימה היא כוללת את כל המוחין שבכל עולם האצילות, כן? זה מה שהוא אומר, וכלול כל איז קאין, שמוחין והאצילות, וזה דין טיבטה, שזה הבחינה של האיז קאי, בחינת הטבעת, כן? וגרמוי קרא לחלק העצמות המתפשט בספירות שהם המוחים וחיות של אור אינסוף המחיה את הכל. אז בחינת המוחים עצמם הם העצמות, כן? שהם המוחים וחיות של אור אינסוף המחיה את הכל. ובהון הם חלק הספירות הכלים שנתבררו מבחינת אני אותיות התורה, שזה בחינת שורש נשמות ישראל, המושרשים שם בכנפיים ונוצות. זאת אומרת, יוצא שמה זה בחינה של הגרמוי, של הבהון? חלק הספירות, הכלים שנתבררו מבחינות אני, אותיות התורה, שורש נשמות ישראל. כי אמרנו שכל בחינת הכלים בעולם האצילות, הם בחינת שורש נשמות ישראל, ששורש נשמות ישראל הם בעצם הבחינה של שורש הכלים והכלים עצמם, המושרשים שם בכנפיים ונוצות.
מה מבחינת זה?
כן, כל בחינת אני הוא בחינת כלי, כל הופעת הכלים בעולם נוצרה בעולם על ידי שורש נשמת ישראל, כי אמרנו שישראל עצמו זה יש, שזה בחינת אני, בחינת הכלי, ורלה, שזה בחינת השפע עצמו, רלה שערים. כן?
מה זה
כנפיים
לבקות?
מה? הכנפיים זה בהיכלות עצמם, שם ששואלים הכנפיים, הנוצות, כמה נוצות, כמה כנפיים בידיעת השם וכל התנות האלה. זה בעיקר מובא בהיכלות שם הדבר הזה. על כל פנים, בבחינה של הכנפיים והנוצות שם מושרשים כל נשמות ישראל, שהם בעצם גדפים בשכינתה. מדינת ישראל, ועל ידי קיום התורה והמצוות של נשמות ישראל, יש להם הוויה. ואם לא כן, זאת אומרת, יש בעצם קיום לכלים, שאם לא היה את הבחינה של ישראל ולא היו קיימים מצוות, ואם לא כן, היו חוזרים כולם למדרגת אין סוף, ולא היה קיום לעולמות. גם כן ירמזו, אי ובחיו אחד בהום, שהוא בחינת יחידה, שהוא חיות אור אין סוף, המתפשט בכל האצילות, שהם עצמו חיות התלויים ממנו. ויהיו אוחד בהון, והם שני בחינות, שורש מלאכים ונשמות שיש באצילות. במלאכים נקראים גרמוי, ושורש הנשמות, נקרא חיוי. זאת אומרת, בעולם האצילות עצמו, יש לנו את הבחינה של המלאכים, יש לנו את הבחינה של שורש נשמות ישראל, בחינת המחצבים שדיברנו עליהם, כן? שזה הבחינה של שני בחינות, שורש המלאכים שיש באצילות במלאכים נקראים גרמוי, שורש הנשמות נקרא חיוי. עכשיו צריך לזכור דבר אחד מעניין, וזה נקודה מאוד מנפקמינה מאוד עצומה. מה? לא הזכיר את
החושך.
בחינות אני, זה הבחינה של ישראל, הנשמות. הספירות, בחינת הכלים, הכלים עצמם. הרב כותב בשער הכוונות בדרושי שבת, בהתחלה שם הוא כותב, הוא אומר שכשאנחנו מתפללים בשבת, אז יש את הבחינה של העליות, עליית העולמות. זאת אומרת, תדע לך דבר אחד, שכל מה שאנחנו מדברים על עליות, זה בבחינת הכלים ולא בבחינת העצמות. העצמות עצמה לא זזה ממקומה. מה שזז ומשתנה הם בחינת הכלים עצמם, חיצוניות הכלים, פנימיות הכלים, אבל העצמות עצמה לעולם לא זזה ממקומה. אז גם כשאנחנו מדברים על הפרצופים שזה עולה, מתעלה מעולם לעולם, מה עולה ומתעלה? בחינת הכלים, אבל בחינת העצמות לא זזה. וזה תמיד היה קשה לכאורה מה הכלים יוצא, דבר מתמיע, שבחינת הכלים עצמם מתעלים לאין ארוך יותר מעצמות. אתה לוקח את העצמות של זעיר אנפין, הוא נמצא במקום ובאצילות, הכלים שלו עלו עד הר אנפין. אז איך יכול להיות דבר כזה? אלא האמת היא... שמה? המוחין, נאור. בבחינה הזו של האורות, הצלמים, המשכת הצלמים והאורות זה אחד. הלולדני, אני מדבר על שבת. מדבר על המשכת המוחין זה דבר אחר, אבל אני מדבר על שבת עצמה. שבת עצמה הרי מדבר על עלייה של הכלים ולא של האורות. וזה מתקשר עם מה שהרב פה כותב, כי בעצם מצד העצמות עצמו הכל בטל לאנסוף, אין בו שינוי, אין הבדל בין מעלה למטה. שום שינוי אין מצד העצמות. הכל דבק באור אינסוף, הכל אחדות אחת. כל מערכת השינויים עצמה היא בכלים, הכלים עצמם. עכשיו, הכלים עצמם הרב אומר, מה בעצם הכלים? הוא אומר, יש לנו חיצוניות הכלים שהם בחינת המלאכים, ויש לנו את בחינת פנימיות הכלים שהם נשמות ישראל. יוצא שכל השינויים שאנחנו מדברים מבחינת עבודת המצוות וקיום המצוות ועליית העולמות וירידת העולמות במערכת הכלים במה זה? ובמערכת הנשמות והמלאכים. אבל בבחינת העצמות אור אינסוף או אור האצילות עצמו, כל הזמן אני השם לא שיניתי, לא יגור חרה. אין בזה שום נפקמינה בעבודה שלנו.
זה שמה שיש יותר צמצום יכול להיות יותר עליון.
מה?
צמצום זה שמשהו שיותר צמצום, שהרי הפעילים הם יותר צמצום מאשר האור עצמו.
כן.
זה יכול להיות בהם יותר עלייה.
זה לא, עלייה, עלייה וירידה שייך בכלים. זה מצד הכלי, שהכלי הולך ומזדקר ועולה למדרגה. אבל בחינת העצמות אין לו נפקא מינה. אני למעלה, אני למטה, אור אין סוף הוא אור אין סוף. אין לו נפקא מינה, אני השם לא שיניתי. מצד העצמות אין שום פעולה שלנו שפועל. כן. השינויים הגדולים, אבל ביחס לעצמו, לא ביחס לאור עצמו. לעצמו. זה נקודה מאוד משמעותית שהרב מאוד מברר אותה פה, שבאמת, בהתחלה כשלמדתי זה מאוד הפריע לי מה זה יוצא שהכלים עולים יותר ארוך, עליהם ארוך יותר מהעצמות, מהעצמות נשארת למטה בזה. ולפי מה שהרב מסביר פה, שבעצם בחינת עולם הסילוק, מבחינת העצמות עצמה אין שינוי בה, הכל אחדות אור אין סוף פשוט, אין, בעצם אין שום שינוי בהם ולא שום נפקא מינה מבחינת הדירוגים עצמה, אלא כל השינויים הם במערכת הכלים עצמם. במערכת הכלים הרב בשאר הכוונות כותב שמה זה חיצוניות ופנימיות הכלים, חיצוניות זה המלאכים, פנימיות זה נשמות בני אדם, נשמות ישראל.
ואיך
זה
מתארך שזה לא הכלים עולים?
אז מבחינת עלייה, מבחינת הנשמות, יש עליות בשבת, כי זה תלוי במצוות, תלוי במעשים, תלוי בזה, יש ממילא השגות אותו. העצמות עצמה אין לה נפקמים, הכל אור אין סוף.
כלומר, אור והאצילות זה אותו דבר כמו בבריאה?
אור האצילות, כל האצילות מתאחדת באור אין סוף באחדות אחת.
וגם בבריאה אותו דבר.
ולכן מה שהרם מביא פה, שאין כל השינוי מצד הבריאות שהוא ברא, אבל מצד השם עצמו אין פירוק בין האותיות. הכל שם שלם, אני השם לא שיניתי. כל השינויים, כיוון שהתלבש בבחינת הנשמות, שזה בחינת פרצור וכדומה, בבחינת המלאכים, אז אנחנו מדברים על פי מעשי התחתונים, השינויים, הפרדה אחת וחלילה בין האותיות וכדומה. אבל מצד העצמות, הכל אחדות אחת, קורנסים. וזו נקודה מאוד מהותית. גם כשאנחנו בעזרת השם נגיע לשאר הכוונות, ולכוונות עצמם, זו נקודה מהותית, בתפיסה בעצם של כל עבודת הכוונות, מה העבודה.
רגע, מה זה שאומרים? מושכים שפע, שאומרים חלילים, זה לא בעצמות, למה? בהשגת הכלים, זה הכל
הגדילים? הכלים עצמם, עכשיו הכלים עצמם הם חלק מהספירות.
מושכים שפע או מוכים... אז הכלי נשאר כלי, רק אנחנו מושכים לשפע
בכלים. הכלים...
השפע משתנה.
והם מקבלים את המוכים, שזה העצמות. העצמות עצמו אין בו שינוי.
אז אם כן יש המשיכת עצמות או לא
משיכת... המשיכת העצמות אל הכלים עצמה, אבל מה הכלים? הבחינות נשמד בני אדם וזה, ומלאכים.
אז המוחים לא היו פה.
מה?
אז המוחים שהם האורות לא היו פה ואתם מושכים.
כן.
זה נורא נאמר שהכלים הם אלה שעולים ויורדים.
עליית הכלים היא מצד... זה מה שאמרנו מביא, שעליית הכלים בירידה מצד הכלים עצמם. יש לנו עצמות עצמה אחת שנשארת בהכל, ויש לנו תוספת אור אין סוף, מה שהרב דיבר בתוספת שמרובה על העיקר, שאנחנו ממשיכים אותה על ידי מעשי המצוות, גם בבחינות האלה. אבל בעצמות כשלעצמה הבסיסית של, של מערכת הזה, יש בזה שתי דברים. זאת אומרת, גם שזה קיים מצד עצמו, וגם שזה תמיד מצד עצמו, תמיד קשור באין סוף. זאת אומרת, המשמעות של השינויים היא שייכת דווקא מצד הכלים, לא מצד העצמות. האור כשלעצמו בכל מקום שהוא מבחינתו, והוא כל הזמן דבק בין סוף. זה לא כל כך פשוט בכלל, זה לא פשוט.
הרב אשלג באחת הקדמות, אז הוא מסביר את זה.